כדי להיכנס לעניין, נקרא את זה. כן. פרק הראשון עסק בעניינה של תורה. התורה, בלשון של המהר"ל, היא סדר העולם. מה זה סדר העולם? תוכנית של העולם. כמו שכל סדר מעיד על מה שהולכים לעשות. כן. מסדרים בית מדרש, אפילו עוד לפני שיושבים ללמוד שם, מבינים שזה בית מדרש לפי הסדר. כן, אז הסדר הוא תמיד מעיד על התוכן הפנימי של הדבר. כשאומרים שהתורה היא הסדר של העולם, ריבונו של עולם סידר בעולם תוכנית, שהעולם הזה ייבנה על פיה, והתוכנית הזאת היא התורה. מביא לזה הרבה מקורות, שהתורה היא נותנת את החיים, חש בראשו יעסוק בתורה, חש בגרונו יעסוק בתורה, ועוד שהתורה נותנת חיים בעולם הזה, בעולם הבא. כל זה היה פרק ראשון, עניינה של התורה, שהתורה ניתנה לפני שניתנו שאר מצוות, לפני מצוות חלה, לפני מצוות תקומות, מעשות, לפני שמיטים ויובלות, זוכרים את כל זה, למדנו בפעם האחרונה. אז עניינה של התורה, שזה כמו הנשמה של המציאות, הנשמה של ישראל, ומתוך כך, מתוך חשיבות של התורה, אז מובן שהצעד הבא, באים ללמוד תורה, כמו בשמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אם אתה מבין את זה, אז ואהבת את השם אלוקך. אתה לא יכול שלא לאהוב את השם. אם אתה מבין את הגדולה שלו, את זה שהוא יחיד במציאות, וכל מה שיש זה ממנו, איך אפשר לא לאהוב אותו? כל אחד אוהב מה שטוב. אדם בטבע שלו אוהב כל דבר שטוב, כל דבר שהוא מרשים, מלא ברכה, מלא עוצמה. אז אחרי שאמרנו השם אלוקינו, לא שם אחד, זה הצעד הבא, זה ואהבת את השם אלוהיך. מה הצעד הבא? והיו הדברים האלה על לבביך ודיברת בם. ללמוד את הדברים שלו, זה בעצם לימוד התורה. אמרנו הר"ל הולך בדרך הזאת, אחרי שדיברנו על חשיבות התורה, הצעד הבא זה ללמוד תורה. איך לומדים תורה? כל אחד יכול ללמוד תורה. בכל מצב אפשר ללמוד תורה? לא בדיוק. יש תנאים. יש איזה מבחני סף. וכאן, בפרק ב', פרק ג', אלה יהיו המבחנים, התנאים, מי ראוי ללמוד תורה, ואחרי זה גם נלמד איך לומדים תורה, ומה העיקר הלימוד, כן? והכל בצורה מסודרת. כאן. אני קורא מחדש מתפילה. מפני כי התורה הוא השכל העליון, וקשה לקנות התורה שהיא שכל העליון, לכך צריך שיהיה לאדם הכנה לקבל התורה, ואם לא כן לא יקבל אותה. והכנה שצריך לתורה הם דברים הרבה מאוד עד שהוא ראוי לתורה. כי האדם הוא בעל גוף, והתורה היא שכל אלוקי. קודם כל להבין שיש קושי לאדם ללמוד תורה. האדם באופן טבעי הוא לא אוהב דברים שהם לא בטבע שלו, והאדם הוא בעל גוף. דברים שמושכים אותו אלה דברים של גוף, חילה, שתייה, הנאה, כל הדברים של הגוף. תורה היא שכל עליון. מצד אחד, האדם יכול להבין שהתורה היא הדבר היקר ביותר בעולם, אבל להתחבר אליה זה לא פשוט. לכך צריך האדם שירחוק מן המידות שהם גשמיים, אם הוא רוצה להתחבר לתורה, להתרחק מהמידות הגשמיות, וצריך להידבק במידה שהיא שכלית. ועיקר המידה שהיא שכלית היא הענווה. הענווה זה לא להתחשב בעצמו, לא לחשוב שהוא מרכז. להיות פתוח, כמו שהדבר עניין זה במקומו. אם אין לי ענווה, אני שומע איזה דבר תורה, אני לא רוצה לקבל את זה. מה, הוא יגיד לי, הוא צעיר ממני 20 שנה, הוא לא למד פה, הוא בקושי יודע משהו, אני צריך לשמוע ממנו. אבל אם יש לי ענווה, אני יודע שתורה היא כל כך יקרה, שאני שומע מכל מי שיגיד. אפילו אם ילד יגיד סברה טובה, אני שומע. אני מחפש את האמת, אני לא מחפש את הכבוד שלי. הכבוד שלי הוא בכלל לא חשוב. התורה היא העיקר. לכן הענווה היא תנאי לקבלת תורה. ולכך אי אפשר לקנות את התורה כי אם בעל מידה זו. פרק המדתנית אמר רב חנינא בר אידי. למה נמשלו דברי תורה למים? דכתיבו כל סמי לכו למים. ברור שהנביא לא מתכוון למים, זה לא צריכים נביא בשביל זה. לומר לך מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. אמר רבי הושעיה, למה נמשלו דברי תורה בשלושה משקים הללו? כמים כן, הוכח עליו. הכתיב, אוי כל צמא, לכו למים. הכתיב, הולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. למה הוא דימה לשלושת המשקים האלה? אמר לך מה שלושה מיני משקים הללו אין מתקיימים, אלא בפחות שבכלים. דיברנו על זה, שאם שמים את זה בכלים יקרים, המתכת נותנת לזה את הטעם שלה, והיא מחמיצה את היין, מקלקלת את החלב, נותנת טעם לא נעים במים. אף דברי תורה אין מתקיימים, אלא מי שדעתו שפלה עליו, והיינו דאמרי לבר צדק יסר לרבי יהושע בן נחמניה, אי חוכמה ופור רביך למואב, מכוער. אמר לה, ביתי, אביך במאי רמה חמרה. אמרי לה, במה נדה פחר, כלים של חרס. אמר לה, כול אלו, במה נדה פחר, ואביך במה נדה פחר, מה? שר, צריך להשתמש בחרס. אמר לה, במה נרמי? אמר לה, כגון אתון דחשביתו, רמו במנה דקספה ודאבה. אז לה, רמי לחמרי במנה דדאבה וקספה, תקיף, תקיף, החמיץ כל היין. אמר לה לברטן, כשר ראה שכל היין שלו החמיץ, שאל את הבת שלו, מה נאמר לך? מה נתן את התורה כזאת? מי נתן לך את הרעיון הזה? מה נאמר לך אחי? אמר לי, רבי יהושע בן חניה. אמר לי, מה אמרת לה, אחי? אמר לי, כי איך היא אמרה לי, אחי אמרה לה. כמו שהיא אמרה לי, אני עניתי לה. שתנסה בכלי מפואר. והיקדש שפיר וגמירת. אם זה נכון, אז למה יש אנשים יפים שהם בכל זאת יודעים ללמוד תורה? צריך שרק המכוערים ילמדו תורה. יהבו סנו, תפי אבו גמירת. אם הם היו פחות יפים, הם היו לומדים עוד יותר. כי האדם בטבע שלו, מסתכל עצמו, הוא מתפעל מהיופי שלו, ואז הוא פחות פתוח לאמת, פחות פתוח לדברים אחרים, הוא מסביב לעצמו. כשהוא לא נראה טוב, אז הוא לא מתייחס לעצמו. הבית של הרב צבי יהודה לא היה ראי בבית, בעיקרון.
אבל זה דווקא מראה חיצוני, כמה הוא נראה טוב, אוהב את המראה של עצמו? כל תחומי
חייו. זה עיקר מראה חיצוני.
מה העניין מראה חיצוני? זה תורה, זה שכל,
זה לא יפה. אבל יש אנשים שמסתכלים על עצמם, אתה לא יודע את זה? אתה לא יודע שאנשים מסתכלים בראי?
למה זה משנה?
הם בודקים, אם פה זה מסודר, אם זה נראה טוב.
אבל למה זה קשור לתורה מתקיימת
בעולם? אדם שהעולם הזה לא חשוב אצלו, אז התורה היא חשובה אצלו. אבל אדם שהוא, היחס שלו לחומר הוא מאוד חזק, אז אין לו מקום ליחס לעניינים רוחניים.
מה
הסיבה
שהם
מתמאים בעלות
לחיות משקפה
שם שהיו
כמו
המזוודה, מקדש, מזהב? למה בית המקדש היה צריך להיות יפה? האמת היא שהשלמות הגדולה היא שאדם ישלם גם בנפש וגם בגוף. השלמות היא שאדם צריך להיות החכם הגדול ביותר, או שהוא יהיה גיבור גדול, ושיהיה יפה, ושיהיה עשיר, ויהיה מכובד, ויהיו בו כל המידות הטובות. כי כל השלמויות שיש בעולם הן תוצאות של תורה, של רוחניות. אבל כשהעולם ירוד, ובני אדם הם עם יצרים, עם חולשות, אז זה לא טוב. אבל בית המקדש, אין סיבה שבית המקדש יקבלו גאווה, או להפך שם, אנחנו צריכים לדעת שהמקום המקודש הוא המקום היפה והמוצלח והמבורך ביותר בעולם. כשלום המלך
שבעצם נעבר לדבר בירושלים, ואיפה בעבור, אז הוא קרקע של התורה.
שלמה המלך, כשהרבה את הכסף, את הזהב בירושלים, לא רק במקדש, אז הוא ירד, זה פגע בו. אפילו שלמה המלך. עד שהעולם לא יהיה מתוקן מהיצרים ומהחולשות הנפשיות, נפש של האדם היא לא מתוקנת. אנחנו צריכים להכיר את העובדה שיש לנו חולשות. לא לרמות את עצמי ולחשוב שאני ענב וצנוע ואני צדיק ולא יקרה לי שום דבר ואני יכול ללכת במקומות שאנשים מקולקלים ואף אחד לא ישפיע עליי. אתה לא בטוח בכלל. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. כשהעולם יהיה מתוקן זה כן יהיה כך. שאז זה ברור שהצדיקים לא יושפעו מהרשעים בכלל ולהפך. מקום שצדיק נמצא, אז הוא ישפיע על אחרים ומתאים שהוא יהיה יפה ומוצלח, ואצל האבות זה היה ככה. אצל האמהות כולם משובחות ביופי. אצלהם היופי הפנימי, הרוחני, התבטא גם בחוץ. אבל אצל בני אדם שהם לא במדרגות האלה, אז עדיף להיות בלי כסף, בלי, כן, כך היא דרכה של תורה, פת במה לתוכל, מים במשורת תשתה. אדם שיש לו עושר, הוא בטבע שלו, הוא חושב על העושר. היה רבי אלעזר בן חרסון, שקיבל בירושה 1,000 ספינות בים, וכל יום היה הולך עם השק של האוכל, ועובר לבית המדרש ולא יודע, לא מכיר מה יש לו ומה אין לו, הכל מנוהל על ידי אחרים ולא מתעסק בזה בכלל. אבל בני אדם רגילים שיש להם עושר, אז הם הולכים לבדוק את החשבון בבנק, הם רוצים לדעת אם הדולר עלה או ירד, מה קורה בבורסה, בודקים את הבית, נתעשה איזה שריטה על השיש, אוי ובוי, מה קרה, אז איפה יש מקום לתורה? אם המטרה היא לבנות את עם ישראל, שעם ישראל יהיה מוצלח ומבורך ומרשים לכל העמים, זה מצוין. אין מזה שום דבר. אין מזה שום פגם. אבל זה בחומר לשם מצווה. כמו שאני בונה בית כנסת, ואני משתדל שזה יהיה הכי יפה שיכול להיות. בגלל שזה בית כנסת. אבל כשאני אבנה את הבית שלי, אני לא אתייחס לזה. כן.
מה
המשל
של יוסף?
פעם שעשה
בשערותך?
שהוא התייחס ליופי שלו, זה לא היה בסדר. הוא נהנה שם. רבי אלעזר אומר, מה שלושה משקיעים לנו נפסלים בהסך הדעת, אבל דברי תורה משתקים בהסך הדעת עד כאן. מה זה הסך הדעת? אנחנו יודעים שיש דין שנקרא מים מגולים. כן, משקיעים מגולים שישאיר אותם בחוץ, אסור לשתות אותם אם לא ישגיח עליהם, שמה שתה מהם רמס ארסי והטיל בזה הרס. אז הסך הדעת, שהוא רק לא התייחס לזה, לא שם לב לזה, זה נפסל. שלושת המשקים האלה, לא כל משקה, יש משקים חומץ, הרמסים הארסים לא ישתו חומץ, הם יודעים להיזהר, כן, אבל המשקים האלה שהם עדינים, הם מתקלקלים בקלות. לסך הדעת לא תשמור על זה, זה יתקלקל. תשאיר יין פתוח, אתה תראה שזה, תוך זמן קצר זה יתקלקל. חוץ ממה שיש בזה סכנה, מה שחזל אמור. אז הוא מדמה את זה, את שלושת המשקים האלה, לתורה, שהתורה נפסלת בסך הדעת. אם אתה לא חושב על התורה כל הזמן, יש לך בראש עוד הרבה דברים אחרים, אתה לא יכול לזכור את התורה. זוכר שהייתי בחור, למדתי בישיבה, היה בחור אחד שממש רחמתי עליו. כן, לא זוכר שום דבר מהשיעורים, לא מבין, חזרתי מסכן כזה, כן, זה תמיד הרגיש לא טוב, כולם מבינים והוא לא מבין. שפעם אחת שמעתי שדיברו על משחקי כדורגל, פתאום ראיתי שהוא בקי, מי היה שחקן במשחק הזה, באיזה שנה זה היה, איפה זה היה. הבנתי שהזיכרון שלו קיים, אבל לדברים אחרים. בגלל זה לא נשאר לו מקום לתורה, אין מקום לשני דברים. רגע שהוא החליט שהעולם הזה מעניין אותו כל כך, אז טוב, הוא לא זוכר ולא מבין, הוא פתאום נראה מסכן כזה. במאמר הזה בא לבאר איזה מידה ידבק בה עד שמצד אותה מידה אפשר שיזכה לתורה. וזולת המידה אי אפשר בשום אופן שיגיע לתורה. והמידה הזאת היא הענווה. ומידה העצמית שגרמה למשה שהיה מקבל התורה היא הענווה אשר הייתה עמו יותר מעם כל אדם אשר על פני האדמה. זה פסוק. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. כמה שאתה יכול לתאר לך אדם ענב, משה רבנו היה ענב יותר. חז"ל אומרים שיש 83 סוגים של מצורעים. המצורע מרגיש אומלל. הוא מרגיש שרוצים אותו מחוץ למחנה, לא רוצים להתקרב אליו, חוששים להידבק ממנו. ויש סוג אחד של מראה נגעים שכל הפנים שלו, והכל זב מוגלה, והכל מלא כל מיני פריחות, הוא מרגיש שהוא היה רוצה לקבור את עצמו שאנשים לא יראו אותו. חז"ל אומרים, כמה שהוא מרגיש את עצמו לא כלום, משה רבנו היה עוד פחות מזה. עכשיו, על מי שעלה לשמיים והיה מתחת כיסא הכבוד, למד תורה מהקדוש ברוך הוא ולא מעריך את עצמו בכלל. אז קצת לא מובן איך זה יכול להיות. משה רבנו לא טיפש. הוא יודע שהשם נתן לו תורה. אם השם נתן לו תורה, אז מה הוא? השם היה נותן תורה לטיפשים? בוודאי שלא. אז הוא יודע שיש לו הרבה הרבה מעלות. אז איך משה רבנו היה ענב? איך אתם מבינים את זה? איך אפשר להיות ענב כשהוא יודע שהוא זכה למה שאף אדם בעולם לא זכה? מה?
כל אדם מכיר את החסרונות של עצמו.
הוא היה צריך לחשוב, אם יש לי חסרונות, למה שנתן לי תורה?
דווקא הוא ידע כמה הוא קטן ביחס לאין סופיות של הקדוש ברוך הוא.
ביחס לאחרים, למה אני ענב? אני יותר מכולם. נכון, ביחס לקדוש ברוך הוא אני לא כלום. מה?
היה הכל
מהשם. כן. יש אדם שמתאר עצמנו בדוגמה שהוא קופאי בבנק, והוא ממונה על קופה שיש בה מיליונים, אבל הוא יודע ששם אפילו שקל אחד זה לא שלו. נכון, יש לו כאן הרבה. הוא שליט, אבל זה לא שלו, את הכל הוא קיבל. ושיש לי בבית, או בארנק, יש לי 20 שקלים. לפחות אני יודע שזה שלי. שם הוא יודע שיש מיליונים, אבל שום דבר לא שלו. ואז ההרגשה של האחריות היא הרגשה הרבה יותר מאשר של כל אחד. הוא אומר, לי השם נתן מה שהוא לא נתן לאף אדם בעולם. כמה אני צריך לעשות? כמה אני חייב? כל האחרים, אם לא נתנו מספיק, הם לא חייבים. כמה הם קיבלו? אבל אני שקיבלתי כל כך הרבה, ודאי שהמחויבות שלי היא יותר גדולה מכולם, לכן אני בעצם פחות מכולם. כי לאף אחד אין אחריות גדולה כמו שיש לי. כל מה שקיבלתי יותר זה נותן לי יותר אחריות. שם לא נתן לי את זה כדי שאני אשתעשע בזה. כל מה שהשם נתן לי בשביל לתת לי ישראל. ואם אני במשהו לא עונה לישראל, לא מלמד אותם, כן, אז אני אדרש. הרב קוק היה חותם את כל המכתבים שלו במילים עבד לעם קדוש על אדמת הקודש. בשנים האחרונות שהוא היה קצת חולה, חלש, אז שמע שלו רצה שהוא ינוח בצהריים, אז הוא כתב על הדלת פתק בין השעות 2-4 לא לדפוק על הדלת. וכל פעם הוא היה בא ורואה שמישהו הוציא את הפתק. אז פעם אמר הרב קוק, איזה אנשים חצופים יש כאן. כל יום אני תולה פתק לשמור על הרב ואנשים מורידים את זה. אז אמר לו הרב שאני הורדתי את זה. אז אמר לו, למה? אני רוצה לשמור על הבריאות שלך. אמר, מצאת פעם שהעבד יגיד לאדון שלו מתי שעות העבודה? אני העבד של העם. אני אגיד להם מתי לשאול אותי ומתי לא לשאול אותי. זה, כל שאדם גדול, הוא מבין את האחריות שלו. אנחנו לא במדרגות האלה. אז שאלתר לנו את משה רבנו, איך שהוא הרגיש כמה שהוא מחויב. כמו שאמרו זיכרונם לברכה בהגדה בפרק רבי עקיבא, הועילו מעטת את עצמך, תיקרא התורה על שמך. כתוב שמלאך המוות בא לקדוש ברוך הוא ואמר לו, איפה התורה? פתאום הוא שם לב שאין תורה בשמיים. אז השם אמר לו, נתתי אותה לארץ. אז הוא הלך לארץ, איפה התורה? לא אצלנו. לים, זה לא אצלי, לשמיים, זה לא אצלי. אז הוא חזר המלאך, אמר לקדוש ברוך הוא, הייתי בכל מקום, אין את זה. אמר לו, לך אצל משה. אז הוא בא למשה רבנו ואמר, משה רבנו, מה, אני שווה שהשם ייתן לי תורה? אז השם אמר למשה רבנו, מה, אתה משקר? ודאי אתה? הוא אמר לו, אני ראוי לקבל תורה. אני לא יכול להגיד שהתורה היא שלי. הוא אמר לו, אילו מעטת את עצמך, התורה תיקרא על שמך, שנאמר, זכרו. תורת משה עבדי, איפה זה כתוב הפסוק הזה?
מלאכים.
בסוף מלאכים. כתוב זכרו תורת משה עבדי, אז השם קורא לתורה, תורת משה. אתם זוכרים עוד מקומות שכתוב על התורה שהיא תורת משה? תורת משה. ויקומו הלומדם ויקראו בספר תורת השם אלוהיהם. ועוד. מחזיקים הלכיהם ובאים בעלה ובשבועה ללכת בתורת האלוקים אשר ניתנה ביד משה עבד האלוקים. ביום ההוא נקרא פרק י"ג בספר משה, לא תורת משה, ספר משה, באוזני העם ונמצא כתוב אשר לא יבוא עמוני ומואבי. כוונה ספר משה זה ספר דברים, בספר דברים כתוב לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. וחז"ל אמרו שספר דברים אמרו משה מפי עצמו, כאילו אלה הדברים אשר דיבר משה, אבל זה לא הכוונה שהדברים הם של משה רבנו, כי נאמר בגמרא שמי שאומר פסוק אחד אמרו משה מפי עצמו בכלל דבר השם בזה, כל התורה כולה היא דבר השם, אלא יש דברים שהשכינה הייתה מדברת מגרונו וזה ספר דברים. אז זה לא שמשה אמר את זה, זה השכינה אמרה את זה, אבל מפיו של משה רבנו. ותמיד הקול של השם לא היה יוצא מפי משה רבנו בארבעת הספרים האחרים. למה זה נחלם ככה? זה כשלומדים ספר דברים, אז צריך לעמוד על זה. בכל אופן, התורה כולה לא נקרא תורת משה, אבל אני זוכר, נדמה לי במלאכים ב' צריך להיות עוד מקום שכתוב שם תורת משה. איפה? לא, שם זה... לא מה שאני זוכר. ב' פרק י"ד את בני עמקים לא המית, אמציהו בן יואש שעבדים שלו הרגו את אביו אז הוא הרג אותם, ויח את עבדיו עמקים את המלך אביו. את בני עמקים לא המית ככתוב בספר תורת משה אשר ציווה השם לאמור לא ימתו אבות על בנים. אבל גם כאן אפשר לבאר שהכוונה לספר דברים, כי אחרת למה חז"ל ציטטו את מלאכי ולא את המקומות האחרים? שזכרו תורת משה אבי, זה הכוונה לכל התורה כולה, שכולה נקרא לשמו של משה.
משה לסבור את האמת.
איפה זה כתוב? לא כתוב בתנך. זה כתוב בבבא בתרא, כתוב שם שהיה הטיה שעבר על יד המקום שבני קורח נבלעו, והם היו אומרים בגיהנום משה אמת ותורת אוהבת. אבל בתורה שתורה בתנך, מה שחזל מצטטים זה רק את מלאכים. יחו תורת משה עבדי, למרות שראינו שיש עוד כמה מקומות, אבל ייתכן שבגלל ששם מכוון לספר דברים, אז אולי בזה יותר מובן. זה לא אומר שכל התורה, תורת משה נראה, שכל התורה, תורת משה, זה במלאכים. כמו שמבואר, ורובין אצל לא בשמיים היא, טוב, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לא רחוקיי ולא נפלטי ממך. לא בשמיים היא למור מי יעלה לנו השמיים ויקחנה אלינו ונעשה. לא מעבר לים היא למור מי יעבור לנו את הים. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשות. אז חז"ל דורשים, זה לא בשמיים ולא מעבר לים. לא בשמיים היא לא בגסי רוח. מישהו שמרגיש את עצמו כאילו שהוא בשמיים, שמסתכל על כולם מלמעלה למטה. שאין לתורה שייכות כלל לגס רוח שהוא בעל מידה גשמית. הוא ראיה לזה כלשון גסות. מה זה גס? גס זה עבה, להפך, מידק, עדין. מורה על עבות, עבות וגסות, ועבות הוא לגשם. על חומר אפשר להגיד שמן, עבה, ולהפך דק, עדין. ועוד הגשם, כלומר החומר, יש לו רוחקים מוגבלים. וזהו מידת גס רוח, שהוא מגביל עצמו בגדול, כלומר כי כך וכך גדול, הוא מעריך את עצמו, הוא בעל רכוש כזה, הוא בעל חוכמה כזאת. לכך אין ראוי מידה זאת אלא תורה שהיא שכלית, ולא ייכנס השכל בגדר הגבול. השכל הוא לא גבולי. לעומת הרגש, שהוא קשור יותר לגוף, הרגש הוא גבולי. הרגש הוא, יש בו צד גופני. כן, הרב צבי יהודה אומר שיש אנשים שאומרים, לפעמים מדברים עם אנשים שומרי תורה, אומרים, מה אני אעשה? אני לא מאמין, אשריך שאתה מאמין. מה הם רוצים להגיד? שזה דבר של הרגשה. כמו שלך חם, לי לא חם. לך קר, לי לא קר. דבר של רגש. רגש זה פרטי, אבל אם מבינים שהתורה היא שכל, שכל זה לא פרטי. אם אני מבין שמשולש עם שלוש צלעות, גם אתה צריך להבין. אתה לא יכול לחשוב שמשולש עם ארבע צלעות, או שמשולש הוא עגול. אין דבר כזה. זה לא בגלל שאני אמרתי את זה, אז האמת הזאת משתנה. שכל הוא לא פרטי. שכל זה צריך להיות אצל כולם. וכשאדם אומר, קשה לי להאמין, אשריך שאתה מאמין, מה מסתתר מאחרי זה? שהוא תופס שהאמונה זה רגש, וזה לא נכון. האמונה בנויה על שכל. לכך אין ראוי מידה זאת אלא תורה שהיא שכלית, ולא ייכנס השכל בגדר הגבול, אשר הגבול הוא שייך אל דבר גשמי. וזהו שאמר מה המים מניחים הגבוה והולכים למקום נמוך, פירוש כמו שתראה התפשטות המים לכל צד תמיד, ואין למים גדר וגבול. כשאתה שופך מים, מתחיל להתפשט לכל הכיוונים. לא כמו הגשם, שמתפשט כפי גודלו. אתה מוריד חומר, אז זה נשאר לפי, באותה מידה שהוא נמצא. הוא לא מתפשט הצידה. אבל המים הם הולכים ומתפשטים תמיד מבלי גבול כלל. ולפיכך, מניחים המים מקום גבוה והולכים למקום נמוך. שמקום הגבוה יש לו גבול שהוא מוגבל בשטח שלו. הגובה הוא מוגבל באיזה שטח. והמים מניחים מקום הגבוה שיש לו גבול, הולכים למקום נמוך שלא יוגבל. כך התורה שהיא שכלית ואין גבול לה. דבר מעניין, בעברית, במילה מים אין לשון יחיד. מים זה תמיד בלשון רבים. זה מלמד שהמים הם לא גשמיים. פחות גשמיים. עוד איזה מילים?
יש.
מה?
אני עושה איזה מחקר דבר.
נו?
יש מים. אדם נראה לי.
אבל אש זה לשון יחיד.
שלנו.
אתה אומר אש גדולה, נכון? מים, אתה לא יכול להגיד מים גדול, מים קטן. מים זה תמיד בלשון רבים. מה?
שמיים,
נכון. חיים, גם החיים של האדם. החיים לא מתחילים מהגוף. החיים אין להם פרטיות.
שאמר הכותל, למקום נמוך,
כאילו
שלא יהיה גבל, למקום נמוך עם גבול
מסוים? ברגע שמרגישים שיש לו גבול, אז יש מקום יותר נמוך, הם ירדו יותר נמוך. הם מחפשים מקום שאין לו גבול. הם לא רוצים להיות מוגבלים. כן.
שאתה לא
נמצא
אצל אנשים שהם כאילו גבתנים, מקולקלים מאוד במידות,
הם יודעים
תורה, זאת אומרת, מה
זה אומר שהתורה לא מכירת את זה? יש להם ידע, אבל אין להם תורה. תורה עם קדושה, עם האור האלוקי. השם כתוב שהוא נתן את התורה לישראל. אז תשאל אותה שאלה, יש גויים שעומדים תורה? לא עשה אכן לכל גוי. ומשפטים בעל ידעו. לא כתוב בעל ידעו בעבר, בעל ידעו שאפילו בעתיד לא יהיה להם תורה, איך זה יכול להיות? מתרגמים את זה, יכולים לקרוא וללמוד. התורה לא מחזיקה אצלנו. התורה לא נשארת. יכול להיות ידע, אבל האור של התורה, הקדושה של התורה, העוצמה של התורה, ההשפעה של התורה, היא לא נמצאת אצלנו. ועם הזמן רואים את זה. יכולים להטעות אותנו, אבל עם הזמן אתה רואה שהם עוזבים את התורה. רואים שאת הכוח שיש לתלמידי חכמים שהם מתוקנים במידות שלהם, אין לאנשים לא מתוקנים. סיפר לי מישהו, אחד מחכמי הקבלה היום, שהוא היה לומד אצל הרב שרעבי, והגיע אצלו פרופסור לקבלה מהאוניברסיטה. הוא דיבר איתו בקבלה. אחרי שהוא יצא, אמר שאבי, ברוך השם, הם לא מבינים שום דבר. הם חושבים, מדקלמים. יש לי כאן ספרים שמישהו עשה מחקר על התורה של הארי. זה ממש כמו ביקורת המקרא. שזה מהתקופה הזאת, וזה מהתקופה הזאת, וזה לא בטוח, וזה לא ידוע. כל מלא ספקות. הוא מצטט, מקור כזה, מקור כזה. כאן אין אמת. לפני שנים שהייתי בצבא והייתי במילואים, אז הייתי פעם פרופסור לתנ"ך. הוא סיפר לי על מחקר שהוא עשה. זה היה מחקר שלם על דוד המלך. והוא גילה שהשם דוד זה לא השם האמיתי שלו. מה היה השם שלו? אלחנן. על פי מה? יש בדברי הימים פסוק שאלחנן הלחמי בן יערי היכה את גוליאת. לא זוכר. גוליאת. עוד רגע. ותהיה עוד מלחמה את פלישתים, מי שרוצה לראות את זה אחר כך, זה פרק כף. ותהיה עוד מלחמה את פלישתים, ביח אלחנן בן יעיר את לחמי אחי גוליית הגיטי, ועץ חניתו כמנור אורגין. אז מזה ראיה שקורא לו אלחנן. איך יודעים שזה דוד? כתוב בן יעיר. מה היה? העין והיוד נחלקו לשניים, זה היה ישי, זה השין, זה נחלק, אז זה נהיה יאיר. מזה בטעות קראו שהוא דוד בן ישי, הוא בעצם בן יערי. למה קראו לו לחמי? כי המלחמה הייתה בבית לחם. לכן קראו לו לחמי. אחי גוליית הגיטי זה משובש. אז אמרתי לו, אני רוצה לשאול אותך. בתנ"ך נזכר בערך 700 פעם השם דוד. פעם אחת אל חנן. איפה ההיגיון שלך שעושים מחקר? לסמוך על מקום אחד, לפי הפירוש שלך, נגד איזה 700 פעם. אז הוא אמר, זה הבעיה שלכם הדתיים. אתם מאמינים שיש אמת. אנחנו לא מאמינים שיש אמת, אז הכל מותר להגיד. בסדר, זה ההיגיון. אם זה ככה, אז אין מי לדבר. זה נקרא פרופסור. עשה על זה חיבור וקיבל על זה תואר. הקצבה לחיבור ממדינת ישראל. אז מה זה דוד? כי בשפה הוגריתית, מושל זה דוידום. אז בגלל זה קראו לו דוד, בגלל השפה הוגרית. אין עברית, העברית מה החשובה? ההוגריתית. אנחנו בכלל מקוריים. תמיד להשפיל את עם ישראל, להגיד שאנחנו העתקנו את התורה. מעניין שהתורה שלנו מחזיקה מעמד אלפי שנים, נגד הרדיפות, נגד הכל. וכל התורות שאומרים שהם היו תורות, לא נשאר מהם, לא תבן ולא קש ולא כלום, לא זכר. ולזה הם קוראים מדע. רצית לא להעיר?
כן,
אז זה טוב, אז זה גם לא מדויק. זה לא צריך לדייק. התנ"ך לא כל כך שם לב לדיוקים, בפרט לפני אלפי שנים, בטח לא דייקו. רק בזמן שלנו מדייקים. מהסוף, הולכת למקום נמוך, הם שפלי רוח בעלי ענבה שאין מגבילים עצמם ואין מחשבים עצמם לכלום, כאילו הם דבר, אינם דבר מוגבל, מפני כך נמצאת התורה אצלם. ואין אצל ולא כל המרבה בסחורה מחכים, ושם פירשנו. אותו רעיון, מה זה מרבה בסחורה, הוא צריך להתעניין מה בחנות הזאת ומה בחנות הזאת ומה כאן. ומה שם, אז הראש שלו בכל הדברים, חוץ מריכוז, הוא מפוזר. בשביל להיות מוצלח, מרוכז, אי אפשר להיות מפוזר. לכן סוחר, זה לא הולך עם תורה. כבר בערנו בנתיב הענבה, כי הענבה יש בה מידת פשיטות, כי אין מחשיב עצמו לדבר, כי זהו עצם הענבה. אבל המחשב עצמו לדבר, לאיזה משהו, והוא חשוב בעיניו, אין זה מידת הפשיטות. ולפיכך אין התורה שהוא שכל פשוט ראוי לעמוד בו רק במישהו פשוט ואין משיב עצמו לדבר. וזהו גדר הפשיטות אשר ראוי אל השכל. וזהו שאמר אחר כך, מה אלו שלושה משקים אין לשמורים אלא בפחות שבכלים. רצה לומר כי אלו המשקים, השינוי בהם בקלות מאוד. לפיכך צריך להם לפחות שבכלים, כמו כלי חרס. אינו פועל במשקה מצד הפשיטות, אבל הכסף והזהב משנה את המשקה. וזה מפני שאין הכסף והזהב פשוט, כמו שהוא פשוט פחות שבכלים. יש לו את התכונות שלו, יש לו את הערך שלו. כך משנה את המשקה. כך התורה גם כן אינה עומדת אלא במי שדעתו שפלה. כי כאשר דעתו שפלה, יש לו מידת הפשיטות. ואם אין דעתו שפלה, לא תעמוד עם התורה השכלית. ומה שאמר בסמוך, אי חוכמה מפואר לכלי מכוער. כל עניין זה כי כל עוד שאדם יש לו מידת הפשיטות ביותר, ראוי שיקבל השכל הפשוט. וכן, מה שלושה משקים נפסלים בסך הדעת? רוצה לומר, המשקה הוא דבר דק מאוד. דק בלשון של המערה זה עדין. מפני זה קל להיות נפסל וצריכים שמירה. איפה עוברים עיקר החיים בגוף של האדם? בדם, לא בבשר. בלי דם הכל מת. האדם זה החלק הכי עדין, הוא נוזל. בדיוק כמו המים. וכך התורה שיצא לאדם לדקות השכל אשר אין לו שייכות אל האדם אשר הוא בעל גוף גשמי. בהסך הדעת הוא נפסל ומסתלק מן האדם, לכך צריכים שמירה ביותר. ואלו שלושה משקים, יין וחלב ומים, לכך נמשלה, נמשלת התורה ואלו שלושה משקים, שהתורה בלולה משלושה מידות, בשביל כך נקראת התורה טריטאים. מידת המים והיין ידוע, והחלב ממוצע ביניהם, כי החלב מן הדם, כי דם נעקר ונעשה חלב, והבן זה. כאן רמז, שהמהר"ל רומז, המים הם עומדים תמיד לחסד, היין לדין, וזה מוזגים את היין במים כדי שלא יהיה מידת הדין בקידוש, חוץ מההבדלה, כי ההבדלה צריכה להיות חזקה מאוד בין הקודש ובין החול, שם לא מערבים מים, שם לא מוזגים. אבל בכל מקום מוזגים את היין בקצת מים, והחלב הוא ממוצע, הוא מידת הרחמים, שזה לא דין ולא חסד. אל הרחמים מתוך התחשבות במציאות. לכן הוא כותב כאן שלא במקרה הזכירו את שלושת המשקים האלה, ולא במקרה שלושת המשקים האלה הם עדינים כל כך, והם עלולים בסך הדעת.